נעשה ברור בחלקו של אהרון בחטא העגל. אני אביא כמה גישות איך להסתכל על המעשה הזה של אהרון. תמיד יש לנו, כשאנחנו מתעסקים בגדולי ישראל, יש לנו תמיד את המתח בין הרצון להוציא אותם כמה שיותר צדיקים ונקיים מכל, נקיים מכל אבון, לבין הצורך קצת לחבר את הדברים אלינו, וכביכול אנחנו גם רוצים, אם אנחנו מוצאים בסוף את כל המעשים שלהם בצורה חיובית, אז אנחנו, כביכול אנחנו מנתקים אותם, אנחנו משאירים אותם גדולים, ומנתקים אותם מאיתנו, מהיכולת שלנו ללמוד מהדברים. אז אני כן, בסופו של דבר, בסוף השיעור אנחנו כן נוציא את אהרון בצורה טובה. אני אביא פה גישות גם של חזל, שרואים את הדברים קצת בצורה אחרת, וננסה בסוף להרכיב את שני הדברים האלה ביחד, ונראה מה יצא לנו מהדבר הזה. טוב, כשאנחנו מתבוננים בחטא העגל, אנחנו רואים קודם כל, יש משהו מאוד מאוד בולט. אהרון מנסה הרבה דברים, ולא מצליח לו. בכל מיני שיטות הוא מנסה להניע את עם ישראל מהאבון הזה, ופעם אחר פעם הוא נכשל ורואה שהתוכנית שהוא חשב שאולי תצליח למנוע את עם ישראל מאבון, בסופו של דבר לא יוצאת אל הפועל. בואו נתחיל לראות את הדברים. וירא העם כי בושש משה לרדת מנהר, ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר הלכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים. לא ידענו מי היה לו. קודם כל, הרמב"ן הידוע, הכוזרי הידוע, שעם ישראל לא ביקש לעבוד אלוהים אחרים, אלא כל מה שכיוון שהוא פיתח תלות מאוד מאוד גדולה במשה רבנו, ומשה רבנו עלה אל ההר, והם טעו בחישוב השעות, ראו שמשה רבנו לא יורד, הם רוצים להעמיד להם אדם אחר, שיתווך בינם לבין ריבונו של עולם. למה הם לא פונים לאהרון שיהיה מתווך? הם כנראה כבר הכירו את הדמות, הם ראו שהדמות הזאת של אהרון היא כנראה לא תוכל. אהרון היה לו בחינה של כהן, של אדם אולי שמחפר על החטאים של עם ישראל, אבל לא היה לו תכונה מנהיגותית. ועם ישראל הכיר את הדבר הזה, הם לא רצו מישהו אחר, או שנאמר שמשה רבנו כנראה היה משהו על אנושי, והם מבינים שאדם בן אנוש לא יכול להגיע למדרגה הזאת של משה רבנו, ולכן הם מבקשים איזשהו, שיהיה איזה מייסק שפים פה, מייסק ניסים, שיצא להם איזה עגל, שהוא יהיה מתווך בינם לבין הבורא. כך מעריך בזה הרמב"ן, זה שיטת הכוזרי כמו שאמרנו, אז זה קודם כל גם הלימוד זכות, ההבנה של אהרון, שבאמת אין פה עבודה זרה גמורה, אלא יש פה משהו לא תקין, שהם כביכול עושים פה עגל שיתווך בינם לבין הבורא. אבל זה כבר ממזר קצת את האבון, ואהרון ניגש לכל הסיפור הזה מתוך ההנחה הזו. מתוך ההנחה הזו, שעם ישראל לא רוצה פה דבר גרוע. האם? זאת אומרת, גרוע מאוד. אבל זה לא לגמרי עבודה זרה. האם הדבר הזה מנוטרל לגמרי מעבודה זרה? התשובה היא לא. בסוף, האם נדרש פה מסירות נפש, יארג ואל יעבור? התשובה היא כן. גם לפי ההסבר של הרמב"ן, וגם לפי ההסבר של הכוזרי, היה אסור לעבוד את העגל, למרות שאתה משתמש בו רק כמתווך ולא כאלוהים. עדיין יש בזה עבודה זרה, ולכן השאלה הגדולה, על אהרון, איך אהרון עושה בכלל את כל הפשרות האלה, בינו לבין עצמו, ובסופו של דבר, יוצר את העגל הזה. אז בואו נראה את הפשרות שאהרון עושה. ויאמר עליהם אהרון, ברכו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי, ויפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם ויביאו אל אהרון. אומר לנו רשי, מגלה לנו מה היה בליבו של אהרון. אמר אהרון בליבו, הנשים והילדים חסים על תכשיטיהן, שמא יתעכב הדבר, ובתוך כך יבוא משה. אבל מה קרה? לא צלח. והם לא המתינו, ופרקו מעל עצמם. ניסיון ראשון של אהרון לעצור את ההידרדרות, זה על ידי זה ש... אבל צריך להבין, בכל ניסיון של אהרון, הוא מנסה לעכב, אבל לא רק שהוא לא מצליח לעכב, אלא מה הוא עושה? הוא מקדם את התהליך לקראת העגל. אם עד עכשיו לא היה מציאות שהיה זהב, עכשיו אהרון נתקע עם המון זהב בידיים. הלאה. כן, אבל החזל מגלים לנו שמה, מה, זה ודאי שזה לא היה זרימה. אהרון לא היה חלק מהאירוע ברובד המחשבתי. זה ודאי שהיה לו, היה לו תוכנית פה לנסות להניע אותה מזה, היא פשוט לא צלחה.
פשוט לא רואים כאילו שהוא מנסה להניע
אותה. בפשט אתה צודק, אבל בדיוק מהפשט, בדיוק מהפשט אתה לא זה. כן, אבל זה נשכם. אנשים יותר קשה לנו להיפרד מהזה, אבל חשוב לי כן להיצמד לחזל, כי אם אנחנו נצמדים רק לפשט, אהרון יוצא על הפנים. בסדר? ויקח מידם, ויעצור אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה, ויאמרו אל אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. אומר הפסיקתא, מכאן אמרו, זה, מה המשפט הזה? קודם כל מה כתוב פה? ויקח מידם ויצר אותו בחרת ויעשהו עגל מסכה. מי עושה את העגל? זאת אומרת, זה לא נכון, איך אנחנו בדרך כלל מכירים את הסיפור? מה קרה? הוא זרק את הזהב ופתאום שוקוס פוקוס נהיה עגל. למה אנחנו בדרך כלל רואים את הדברים ככה? כי זה מה שאהרון מספר למשה רבנו. וייצא העגל הזה. נכון? זה הלשון של אהרון למשה. וייצא העגל הזה. פה לא כתוב ככה. בסיפור של, בסיפור שממש יש את העגל, הלשון היא מאוד ברורה. אהרון צר את הצורה הזו. הוא צר את הצורה הזו של העגל. אומר הפסיקתא, והשליחהו באש וייצא העגל הזה, זה הפסוק שהמילים שאומר אהרון אחר כך למשה רבנו. מכאן אמרו, לעולם יהיה אדם זהיר בתשובותיו, שמתוך תשובה שהשיב אהרון למשה, ואמר והשליחהו באש וייצא העגל הזה, כפרו המינין, לומר מעצמו יצא. והאמת היא לא כזו, למה? וכבר כתוב, ויעשהו עגל מסכה. כלומר, הוא עשהו כמין עגל כאשר ביקשו ממנו. אז מה באמת היה לפי הפסיקתא? אהרון לא רק שהוא לוקח את הזהב, הוא זה שיושב ומכין את העגל. הוא מכין את העגל בפועל. עכשיו, איך אתה יכול להכין את העגל? עדיין עם ישראל לא עובד לו. רק בשלב, אנחנו נמצאים בשלב ההכנות של העגל. אבל חלקו של אהרון פה היה הרבה מעבר לזרוק לאש, ואופס, נהיה פתאום העגל הזה. לפי הפסיקתא, ולפי הפשט של התורה, לפני שאנחנו נפגשים הדברים של אהרון למשה רבנו, ממש מדובר שמשה הוא זה שיוזם, והוא זה שעושה ויוצר את העגל הזה. במדרש הגדול מובא, ביקורת עוד יותר גדולה. ויקח מידם ויצר, מלמד שמצא בין הנזמים ציץ אחד זהב, וכתוב עליו שם, נטלו וקרחו בשריון, והטילו לאור, והוא לא ידע שעשו לו דפוס בכשפים, ויצא עגל גואה. רבי יהודה אומר, סמאל נכנס בתוכו, והיה גואה כדי להטות את ישראל. אמרו לו לאהרון, אתה אומר אין זה אלוה? אם אינו אלוה, מאין יצא זה? הנה תראה מה זה, הוא מדבר, הוא הכל. אתה אומר זה לא אלוהי, היה, לפי המדרש הגדול היה שם מסע ומתן בין אהרון לעם ישראל. מיד נטל אהרון קורנס, והיה מכהו על שוקו ועל קודקודו, של העגל הזה שיצא. אמר להם, בוודאי זה אלוה. אם אלוה, הוא יציל את עצמו. תראו, אני מרביץ, הוא לא עושה כלום, זה אלוהה. זה אלוהה כקמייקה, אלוהה הזה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו תראו את המדרש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה זה ארון? מפני מה עשית לבני כך? כמעט שהיו שוגגין ועשיתן מזידין. זאת אומרת, ארון היה מצד אחד, הוא עוזר להם לעשות העגל, מצד שני, הוא מנסה כל הזמן להניע אותה מזה, לפי המדרש. והמדרש מתאר איזה מציאות שארון בא ואומר להם, זה לא אלוה, זה לא יעבוד. תראו, לא יכול להגן על עצמו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה? עד עכשיו עם ישראל היה שוגג. עכשיו מה קורה? מה אתה הופך אותם? אתה הופך אותם למזידין. עד עכשיו כמעט שאינן מוטרין, והסיטן, מוטרין, אתה מטרה בהם. מעלה אני עליך כאילו אתה הסיטו. זאת אומרת, גם אם נאמר, באמת.
אבל לא רוצה שלישית שם שתפסיקו לעשות את זה.
מה?
שחזרו בעצמם.
יש, אני רק רוצה להראות שלא הלך לארון. פשוט לא הלך לו. הוא ניסה, לפעמים אנחנו נכנסים לאיזה מערבולת, של כל מיני חשבונות, ואז אנחנו מסתפחים עם עצמנו עם החשבונות, הם נכונים או לא נכונים. אז אנחנו גם קצת מנסים להוכיח, וגם לעשות את החשבונות, בסוף זה יוצא עקום. נכון, לכאורה. אני אומר, לכאורה, אבל אנחנו עוד מעט, אמרתי, בסוף אנחנו נראה מה, איך יכול להיות שהארון נופל בתוך הבוץ הזה. אבל צריך להבין, כשאנחנו מתחילים לעשות עם האצבע, בדרך כלל זה יסבך את העניינים. זה מסבך את העניינים, זה לא... כמה שאתה תנסה להסביר שאמורים לנצא דברים טובים מזה, אנחנו רואים אחד לאחד איך כל פעולה של אהרון שהוא עושה רק מסבכת את העניינים. הלאה. וירא אהרון, מה הוא ראה? מה יצא? וירא אהרון, מה רש"י אומר, מה הוא ראה? מה עשו לחור? מאיפה אנחנו מכירים את חור? המלאק. נכון, הוא היה כנראה מישהו מה... גם משפוחה של משה רבנו, אבל הוא היה אדם גדול. וירא אהרון, ראה מה נעשה לחור, ויבן מזבח לפניו, ויקרא אהרון, ויאמר חג להשם אחר. אומר רש"י, למה הוא אומר, וירא אהרון שהיה בו רוח חיים, סליחה, פה רש"י לא הולך על חור, אלא שהיה בו רוח חיים במי? בעגל. ואז העסק מסתבך. הוא ראה שיש בו רוח חיים, הוא אומר, אני לא יכול לדחוף אותם עכשיו בקש. אין בו, זה, וואו, הגוש זהב הזה מדבר. הסתבכנו פה איתם. אז עכשיו מה נעשה? אם אני עכשיו אסרוף את העגל, הם יארגו אותי. אם אני לא אסרוף את העגל, הם יעבדו עבודה זרה. אני אגיד להם חג להשם מחר. מה יקרה עד מחר? מן הסתם, משה רבנו יגיע על הדרך. וכולי אומר רש"י, אני ממשיך לקרוא ברש"י, מקור תשע, ויער אהרון שהיה בו רוח חיים, וראה שהצליח מעשה שטן, ולא היה לו פה לדחותם לגמרי. מה שאני עוד פעם, אני כל הזמן מנסה להראות, שיש פה כדור שלג, שאהרון לא מצליח לעצור אותו. זה אחרי כל פלפול של אהרון, נהיה יותר גרוע. אומר לנו רש"י, חג להשם, בליבו היה לשמיים בטוח היה שיבוא משה ויעבדו את המקום. עוד פעם סברה, אולי משה רבנו יגיע וכשזה ואז הכל יסתדר. אבל מה קרה? החבר'ה קמו ותיקין וישכימו בבוקר. הם קמו יותר מדי מוקדם. משה, אהרון ציפה שמה הם? היום הגעתי למניין של 6:30, הגעתי בזה קצת באיחור, אמרתי, אוי ואי, חזרתי בחמש דף, נפש חיה כמעט, בקושי היינו 6 אנשים, בסוף היה מניין. אמרתי, מה זה? טילים, זה הזקות, בלילה רצים, שלוף הולכים לישון, אומר לו, אהרון, הם עייפים, עובדי עבודה זרה, מתי הם יקומו? לא לפני 1:30, בצהריים. וישכימו בבוקר, גם זה לא הצליח לו. וישכימו מחורת, ויעלו עולות, ויגישו שלמים, וישב עם לאכול, ושתו ויקומו לצחק. מה זה לצחק? קודם כל אומר לנו הרמב"ן, ויתכן שאמר מחר להאריך להם. אולי יבוא משה ויעזבו את העגל, והם השכימו בבוקר. הם כבר, עוד לפני שאהרון הגיע, הוא כבר ראה את החבר'ה עומדים שם עם קורבנות, הכל להקריב לאלוהים החדשים. אומר רש"י, מה זה לצחק? זה לא נגמר בזה. יש במשמע זה גילוי עריות ושפיכות דמים. מה הם עשו שם? שחטו את חור. שחטו את חור, זה אף כאן נהרג חור. זאת אומרת, היה שם עכשיו בלגן שלם. אני לא יודע אם רש"י מתכוון שהיה גם גילוי עריות, גם שפיכות דמים. איך שלא נסתכל על זה, העסק רק הולך ומסתבך. עכשיו הם גם עובדים עבודה זרה, והם גם עבור על רצח. יכול להיות. יכול להיות גילוי עריות, רצח, רצח בטוח היה שם. אז עכשיו נהיה עוד יותר, נכון? הכדור שלג רק הולך ומתעצם עוד. ואז משה מגיע. והיום משה לאהרון, מה עשה לך העם הזה? כי הבאתה עליו חטאה גדולה. ויאמר אהרון, אל יחרף אדוני. עכשיו תראו את הדברים שאהרון אומר. אתה ידעת את העם כי וראו. מה היינו מצפים שאהרון יעשה במקום הזה?
לעצור.
תשמע, לפחות אל תלמד חובה כל כך על עם ישראל. אתה היית חלק בלתי נפרד מהאירוע. ומה הוא אומר? נו, אתה ידעת כי את העם כי וראו. אומר לנו רש"י, בדרך כלל הם הולכים תמיד, ובניסיונות לפני המקום, תשמע, מצב בטטה, העם לא משהו, ויאמרו לנו, עשה לנו אלוהים אשר הלכו לפנינו, כי זה משה איש אשר לנו מארץ מצרים, לא ידענו מאי אלו, ואומר להם למי זהב, התפרקו ויתנו לי, השטיחהו באש, ויצא העגל הזה, אומר החזקוני, כי וראו, במחשבה רעה, ואם לא עשיתי להם זאת, העמידו להם מלך, והדבר היה בא למראה באחרונה. שזה מקום, שזה נראה שאהרון מנסה להצטדק. על הגב של מי? על הגב של עם ישראל. מה קורה אם היית עומד? ואומר, חבר'ה, זה למשה לא בושש לבוא. משה מגיע. אתם החישוב שלכם לא היה נכון. הוא עוד מעט מגיע. אנחנו לא עושים עבודה זרה. מה היה קורה? אולי הורגים אותו כמו חור.
אבל חור לכאורה נהרג לפי מה שהיינו נהרג ביום של המזבח. וכמו לצחק.
כן, כי הוא מנע מהם. ואם הוא היה...
אני אומר כאילו גם מכל הסיפורים של הקומיקס. כאילו שרואים שבאו לחור ורצחו אותו ואז אהרון נכנע אליהם והסכים למחשתם. אנחנו רואים שההריגה של חור הייתה אחרי זה.
אז פה... היה אהרון, כן, נכון, ואיבן מראה, נכון. זה אחרי שהוא בונה את המזבח, נכון. כשהוא, מה שגורם לו לבנות מזבח. אתה אומר, זה לא היה בנקודת ההתחלה. זאת אומרת, נקודת ההתחלה, שאהרון כביכול, אומר להם, תביאו את הזהב, וכבר יוצא עגל, באמת חור לא היה בסיפור עדיין. הסיפור עם חור לא היה בסיפור לפי חזל. מתי הסיפור עם חור מגיע? אחרי שכבר נעשה עגל, והם רוצים עכשיו, להקים קורבנות, שם חור אומר די, עד כאן. מה היה קורה אם אהרון היום אומר בנקודת ההתחלה? לא.
טוב, אהרון היה קשה מאוד לומר לכם כל כך מטורפת שלנו לדעת, שלא, אני הייתי בטוחים שמשה יגיע וזה. אין לו גם ניסיון גם בהנהגה יותר מדי.
זה מי אמר שמותר לעשות חשבונות?
אבל עושים עליו הפגנה ו... הוא רק
לבדו עושים
עליו
כמה מיליון. לא, היה גם את חור, וחור נעמד, אמר לא. נכון, הוא מת. אבל הוא מת על קידוש השם. מי התיר לאהרון את ה... לא, לא אמרתי שלא. לא אמרתי שלא מדובר בניסיון קשה. אבל אהרון, מה אנחנו מצפים מגדולי ישראל במצבים האלה? שיעמדו כמו חור בצורה, אסור לעבוד עבודה זרה, וההשלכות יהיו, באשר יהיו. נכון, אם זה ירק ואל יעבור, ירק ואל יעבור, אנחנו לא מתחילים לעשות חשבון נס.
כל עם ישראל שבעצם
דרש את זה? אז הערב רב הסית. היחידים שמי, מי להשם אליי, מי הגיע? רק שבט לוי, אף אחד אחר לא הגיע. זה אומר שלכולם היה חלק, בסוף יש לנו כל מיני מיטות שם. נכון, יש מגפה, ויש נותנים להם לשתות מי... זה כל אחד מת במיטה המשונה שלו. אז ברור שהיה את הגרעין, שזה היה הערב רב. היה את הנגררים, שזה היה שער עם ישראל. אבל היחידים שלא נגררו, זה השבט לוי. הם היחידים שבאים. מי לאשר, אליי הכוונה, מי נשאר נאמן לאשר? לא מי עכשיו. לא מישהו עכשיו דבק באלוקיו שיבוא אליי. לא, מי להשם אליי? תסתכלו שם ברשי. המשמעות היא, מי שלא חטא בעגל, לא היה לו שום חלק בדבר הזה, עכשיו שיבוא אליי. מי שמגיע זה רק שבט לוי. כל השאר היה להם אפס משהו.
אז למה לא יצאו למנוע את כל מה
שחור נסלב? כי הם נגררו כבר. הם נגררו.
גם שבט לוי נגרר? לא, כל עם ישראל זה...
לא, הוא שאלה מה שבט לוי, לא עמד עם חור.
כן, אז הם אחד ל-12.
יש דלויים שואלו, בסוף יש את המידה, יש לי עשייה ויש עשייה. כן, הם פחדו. בסוף הם פחדו, כנראה ראו מה קרה לחור שם, אמרו, עדיף לעמוד מהצד. תראו את האורח, ואז ממשיך. אומר פה הרב שטיינמן, והילת השחר, מביא את רשי, בדרך כלל הם הולכים תמיד ובניסיונות לפני המקום, אומר הרב שטיינמן, וצריך לבדיקה, למה הוא דיבר ככה כלל ישראל? מה אתה, מה זה הדברים האלה? הוא מביא פה בהערות, ובימות ממתת מבואר שישעיהו הנביא, נטבע על מה שאמר בתוך עם תמי שפתיים, אנוכי יושב. אז הוא אומר, למה אהרון מדבר ככה על עם ישראל? כי בראו, הוא לא עונה. קרים את הספר הילד השחר? מפציץ בקושיות בלי תשובות. לפעמים יש כמה תשובות. מעלה תמיות. זה מעניין, הגישה, זה לא תמיות, זה סתם הרי לראש העיוני. עצם זה שאתה מעלה תמיות, זה כבר, מדרגה. הוא לא מתרץ, הוא נשאר באמת בקושייה. עכשיו תראו, החיים הקדוש מאוד מאוד קשה. והיה משה את העם, כי פרוע הוא, כי פרעו אהרון לשמצה בקמהם. מה הפירוש הפסוק הזה? מה זה כי פרעו אהרון לשמצה בקמהם? תסתכלו מה כותב אור החיים. כי פרעו אהרון, אולי שיכוון לומר, שעל ידי תשובת אהרון נשאר כל חוב האבון עליהם. למה? כי אהרון לא עשה דבר שיש בו ממש בניין העגל. והכל נעשה על ידי נותני זהב, נתנו הזהב, ועשו בו מעשה כישופים, לצאת העגל, שיצא, ולא עשה אהרון, אלא לקיחת הזהב, ונתינתו באש, ואף זה באונס, כי אומרו כי וראו, זאת אומרת, הוא לא הולך על פי הפשט של התחילת הפסוקים שראינו, שאהרון צר אותו, ועושה את הצורה, אלא על פי מה שאהרון אחרי זה אומר, למשה רבן, ואין להם מכסה, והוא אמרו, כי פרעו אהרון פירוש בטענתו. מה בעצם אומר אור החיים? אתה, בכל הדיבורים שלך עכשיו, מה גרמת? כמו משהו מן המדרש הגדול. לא רק שעם ישראל לא ניצל מהחטא, אתה עכשיו גם לא נותן להם שום לימוד זכות עליהם. נאשרת אותם בלי לימוד זכות. אז לפני שאנחנו עוברים לחלק הבא של השיעור, יוצא לנו שאהרון בכל הניסיונות שלו לנסות למנוע את עם ישראל מלחתו לעגל, לא רק שלא מצליח, אלא יוצר מציאות עוד יותר קשה ועוד יותר קשה. עכשיו, מה מביא את אהרון בכלל לעשות את הלומדש האלה? את הפשרות האלה, כשיש פה איסור של יארג ואל יעבור. אז יש את הגמרא הידועה, הגמרא בסנהדרין, אמר רבי תנחום בר חנילאי, לא נאמר מקרא זה, איזה מקרא, ובוצע ברך נייץ השם, אלא כנגד מעשה העגל, אומר רשי, שעשה אהרון פשרה בינו לבין עצמו, והורה יותר לעצמו לעשות להם את העגל. למה? וירא אהרון ואיבן מזבח לפניו, אמר רבי בנימין בר יפת, אמר רבי אלעזר, ראה חוש זבוח לפניו, אמר לו, שמן עליהו אשת עבדו לכדי עבדו בחור, ומקיים בי אם יארג איש במקדש השם, כהן ונביא, ולא אביא לו תקנת לעולם. מוטב דלי עבדו לעגל, אפשר אביא לו תקנת בתשובה. עדיף מאשר שיארגו כהן ונביא בבית השם, שיעשו את העגל ויהיה להם תשובה. עכשיו, קודם כל, שיטת רשי, הגמרא הזאת לא באה לדבר בזכותו של אהרון. היא באה לדבר בחובתו של אהרון. רשי אומר, מסביר, על איזה פסוק הגמרא, לא נאמר מקרא זה, איזה מקרא, הוא בוצע ברך נייץ השם, אל תברך את אהרון. הפשרה הזאת לא הייתה במקום. גם המאירי אומר אותו דבר. תראו מקור 21, אף על פי שהפשרה נבחרת לעניין דיני ממונות, לעניין איסור אינו כן. ואל יאמר הדיין, נתיר לו את זה, כדי שלא יאכל את זה. וכיוצא בזה, הוא שמרו, לא נאמר מקרא זה, רוצה לומר, הוא בוצע ברך. נייץ השם אלא כנגד אהרון. את ודאי שרשי והמאירי לוקחים את הגמרא שבדרך כלל אנחנו משתמשים בה כלימוד זכות על אהרון, הם לוקחים את הגמרא ומה עושים איתה? גם פה לא משאירים פתח חיובי לאהרון. מלמדים חובה על אהרון. אנחנו, אבל כן הולכים שיטת תוספות. נכון. אומרים, אל תתחיל עם כוונות. אתה תעשה מה שכתוב בשולחן ערוך. אתה מתחיל לעשות פשרות, זה בדיני ממונות. אבל בבן אדם במקום לא מתחילים לעשות פשרות. אבל הוא יארגו אותי, אז יארגו. זה חלק מהירג ואל יעבור, זה בדיוק המשמעות של ירג ואל יעבור. נכון, כך רשי והמאירי לכאורה. לא לכאורה, זה שיטתם. בא תוספות, ואומר, כנגד מה הפסוק הזה הולך? תסתכלו את תוספות במקור 22. אקרא דתורת אמת קאי. מה זה הפסוק של תורת אמת? זה פסוק בתהילים. תורת אמת הייתה בפיו, ואבלה לא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך איתי, ורבי משיב מאבון. זה הפסוק שהולך על אהרון, כתכתיב בסיפה, ורבי משיב מאבון, שיהיה להם תקנה כדי מעסיק. ודאי שתוספות הבין שהגמרה הזו באה ללמד זכות על אהרון. באמת, אהרון בהתחלה ראה את הדברים בצורה כזו. הוא אמר, אני אנסה לעשות פעולות שיגרמו לעם ישראל לא לעשות את העגל. ואז, בסוף הוא רואה מה קורה לחור, הוא אומר, העסק הסתבך, אנחנו רואים שבאמת מה שעמד לאהרון בראש, זה הניסיון להציל את עם ישראל. ולא להשאיר, גם היו הורגים אותו, ועם ישראל בהתחלה, ועם ישראל היה עושה את העגל, לא היה להם שום הזדמנות לכלום. אבל שום הזדמנות לכפרה. אבל כאן מה קורה עם אהרון, לפי תוספות? אהרון באמת, מה מניע אותו פה בתוך כל המהלך? מניע אותו בתוך כל המהלך, אהבת ישראל. עד כדי כך, שאהרון מוכן לעבור על דברי תורה, רק כדי שעם ישראל לא ינזק. אהרון אומר, אני אאבד את העולם הבא שלי, גם בחי תנף, נכון? מה כתוב? התחייב בכילוי בנים. אהרון התחייב שימותו לו 4 בנים. אבל תפילה של משה הועילה, ונפטרו לו רק 2 בנים. אבל מה, אבל עכשיו למה הבנים? למה לא אהרון עצמו? נכון? למה אתה יצאת מהסיפור הזה? זה פשוט שהכוונה של אהרון כל הזמן הייתה לשם שמיים. הייתה דאגה על כלל ישראל. עכשיו, ברגע שאנחנו רואים את המשפט הזה, יש בו גם סכנה גדולה. נכון, יש לאנשים שבגישה אין פשרות, אנחנו עושים מה שצריך, עד הסוף הולכים. האם בדרך כלל כך אנחנו נוהגים בכל דבר? בדרך כלל לא. בדרך כלל אנחנו מוצאים את הפשרות. למה מותר ללכת ללמוד באוניברסיטה? כי לא כדרך האחריתה. אבל הכל לא צנוע שם, והכל לזה, בסדר, התירו. למה מותר לנו, תתנו דוגמאות. קיצור, לא עולה לי עכשיו, אבל בדרך כלל אנחנו מוצאים הסברים. נכון, הנטייה שלנו זה למצוא הסברים למה זה בסדר. מדסניקיות בצהל. למה זה בסדר? כי היא רצה מאחורה. נו, עדיין. מדריכות קליעה. למה זה בסדר? בסדר, אתה לא עסוק בה, אתה מסתכל בכוונת. לא יודע מה אומרים. אני יש שנה שבבין אישים שאנחנו כאילו, יש לנו לפעמים קווים אדומים, הכנסנו להופעה ופתאום באה להקת צהל, אז אנחנו יוצאים, מכניסים לנו בחורה לתוך הטנק, עד כאן. נכון, החרימו את השריון כרגע. צהל חזר בו, אמר לי, זה לא סופי. מה הוא יעשה בלי בנישים בשריון? לא יהיה מי שילחם שם. נכון, זה רק בנישים נכנסים שם לטנק. בסדר, אם נעמוד כמו חומה בצורה, אם יש רוקב, יצא לו, יודע שאי אפשר בלי הדתיים הלאומיים. אין לו שום סיכוי לשרוד לדתיים לאומיים. יש רואה שאלה כמה אנחנו נהיה עזר. שמחתי לראות שבאמת כל הקשת הרבנית הצטרפה לאמירה, שזה קו אדום בשבילנו. וזה יהיה בסדר, בסוף נתגייס לשריון, וכנראה שהם ימשיכו להיות בתותחנים, הווייברס. אבל יש המון המון דברים שאנחנו מוצאים פשרות. הנטייה שלנו בדרך כלל זה להסביר למה זה בסדר. למה הדברים הם, אפשר, זה עובר מסך. אפשר להעמיד את זה בצורה, אין פשרות, אנחנו הולכים עד הסוף, משהו תכונה כזאת של פנחה, סחור, איזה, זה, אני לא אומר, זה שיטת רשי. שיטת רשי לא מוציא פה טוב בשום אופן את הארון. אני לא ראיתי שאפילו הגמרא שבסנהדרין, רשי ואמירי לוקחים אותה ללימוד חובה. מה לא טוב לעשות? לא נכון לנו. כמה שהמחשבה שלך תהיה תאורה, אם אתה מגיע מפשרה זה לא טוב. אבל אני אומר עוד פעם, אני לא רוצה להישאר בזה, כי הנטייה שלנו בדרך כלל היא לא כזו. אנחנו צריכים להסביר, לראות באמת איפה יעבור הגבול, מתי אנחנו כן יכולים לעשות טיפה חשבונות. אז אומר התוספות, שפה באמת כל הגמרא הזו מדברת בזכות אהרון, ויותר מזה, תראו מקור 23, פרשת שמיני. ויאמר משה לאהרון, קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך, וכפר בעדך ובעד העם, ועשה את קורבן העם, וכפר בעדם כאשר ציווה השם. אומר רשי, קרב אל המזבח, שהיה אהרון בוש וירא לגשת. אמר לו, משה, למה אתה בוש? לכך נבחרת. הפשט של דברי רשי מהם? למה אתה מתבייש? הקדוש ברוך הוא בחר אותך להיות כהן גדול? גש, בלי חשבונות. היה העגל, לא היה העגל. בסוף אתה כהן גדול? קדימה, כנס. הצלח, הנודע ביהודה, מביא הסבר מאוד מאוד יפה. ובזה אמרתי כוונת רשי בפרשת שמיני קרב אל המזבח, וכולי, והנה רשי פתח בתרתי, שהיה בוש וירא. הוא מסיים בחדה, שאמר לו משה, למה אתה בוש? ועל העירה לא ישיבו כלום. ועוד, מהי לקח נבחרת? מה זה הלשון הזה של רשי, לקח נבחרת? ונראה לעניות דעתי, שהיה אהרון בוש, לקבל גדולה זו לשמש לפני המקום, וגם היה ירא שראה כקרני שור. והיה סבור שזה מזכר את אבון לו. ואמר לו משה על הבושה, למה אתה בוש? ועל דבר העירה אמר לו, אתה סבור שזה לך מזכר את אבון? עד רבה, זיכרון טוב הוא לך, כי לכך נבחרת. וכמו שהקדמתי בשם המדרש, אהבת צדק, על כן משכחה. מה זה המדרש הזה? אהבת צדק, תראו בויקרא, במקור 25, אתם רואים מסוגריים באמצע, ציטטתי פסוק, אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוקים אלוקיך, שמן ששון מחבריך. על הפסוק הזה מגיע המדרש ואומר את הדבר הבא. וירא אהרון, מה ראה? אמר אהרון, אם בונים אותו, הסירחון יתלה בהן. מוטלב שיתלה הסירחון בי ולא בישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאהרון, אהבת צדק. אהבת לצדק את בניי ושנאת מלחייבן. על כן משכחה אלוקים אלוקים אלוקיך. אמר לו חייך שמכל שבטו של לוי לא נבחר לכהונה גדולה אלא אתה. קח את אהרון ואת בניו איתו. ודאי שהמדרש רואה באהרון, הוא אומר שיתלה הסירחון בי. אתה ריבונו של עולם, אתה רוצה לקחת מני את העולם הבא? קח את העולם הבא. אין לי בעיה, אבל העיקר שעם ישראל יישאר, יישאר העם שלך. על הדבר הזה בא, בא המדרש ואומר, בשביל זה הוא נבחר להיות כהן גדול. למה אתה בוש? לך, למה? כי לכך נבחרת. בגלל מעשה העגל נבחרת. עכשיו אנחנו נבחרים את כל הקערה. עד עכשיו אמרנו לעשות פשרות. עכשיו פתאום אתה אומר שלפשרה יש מקום, ולא רק שיש לה מקום, היא גם לתועלת. אבל בוא רגע ננסה להיכנס רגע לעומק של הפשרה של אהרון. זה לא סתם פשרה. להתיר לי את מה שאני רוצה. נכון, לפעמים בן אדם אומר, אני חייב להתיר את זה, בוא נמצא פשרה למה זה מותר. זה לא היה העמדה הנפשית של אהרון. אהרון היה בעמדה של מסירות נפש למען עם ישראל. לאהרון היה הרבה יותר קשה לבוא ולעשות את העגל מאשר שיהיה דינו כמו חור. אהרון היה פותר ככה את כל הבעיות. היה עומד כמו חומו בצורה, שירגו אותי. אבל אז מה היה עם עם ישראל? עם ישראל מה היה איתו? לא היה להם כפרה. הם גם היו הורגים נביא וכהן לבית השם. הם גם היו עובדים לעגל. אז מה נעשה עם העם הזה? אבל יארג ואל יעבור. בסדר, אתה רוצה שיארג ואל יעבור, לתת לי אחרי זה גיהנום, לעשות סרטון AI, לשים אותי ביחד עם כל האלה. תעשה מה שאתה רוצה, ריבונו של עולם. אני חשוב לי עם ישראל. איך אנחנו יודעים שאהרון צדק? בחשבון שלו. קודם כל אנחנו לא רואים שמשה רבנו מוכיח אותו. משה רבנו שומע את הדברים של אהרון, הוא היה אמור להגיב, איך אתה מדבר על עם ישראל, ומה אתה אומר ככה, ולא עושים פשרות, וזה תירוצים, הוא לא אומר לו שום דבר. האם אנחנו מוצאים ביקורת על אהרון בפרשה שלנו? ביקורת מאלוקים על אהרון? לך רד, כי שיחת עמך, האם הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, אתה יודע מה הולך שם עם אהרון, מה הולך שם עכשיו למטה? אהרון אפילו חלק מהאירוע. לא מוצאים ביקורת, ביקורת שבכל, אנחנו כן רואים שיש עונש. גם בהתענף וכולי, גם באהרון התענף. אז יש ביקורת, בסוף יש עונש. אבל זה כמו כל דבר, בסוף אתה בחרת למסור את הנפש של עם ישראל, יש לזה מחיר. יש לזה מחיר למסירות נפש הזו. אבל תשאלו, מה העניין באמת של אהרון? יש פה עוד עומק אחד שצריך לברר אותו. יש חובת הלבבות שמביא משפט מאוד, כמה משפטים מאוד מסוכנים מצד אחד. מצד שני, יש בהם הרבה תובנה. אומר חובת הלבבות, והחלק השני, הוא מדבר על היתרון של בעל התשובה לעומת הצדיק. אומר, מה היתרון של בעל התשובה לעומת הצדיק? אני קורא במודגש. ונכנס בליבו המורה מעונשו, ונשברה נפשו, והוא נכנע ושפה לפני אלוקים תמיד. בעל תשובה יש לו בושה, לא נעים לו. הצדיק מה יכול להגיע? לאיזה מידה? לגאווה. הוא התגאה, הוא אף פעם לא נפל. אבל אמרתי כבר כמה פעמים שאנחנו נקראים, מי לימד תשובה את עם ישראל? יהודה. נכון, יהודה, צדקה ממני. אנחנו נקראים יהודים או נקראים יוסף? נקראים על שם יהודה, למה? כי יהודה הוא בעל תשובה. יהודה הוא אדם שכל הזמן הוא נמצא במכירת יוסף, והוא מכה על חטא. הורידו מגדולתו וירד, וירד מאת אחיו, נכון? אחרי זה עם תמר, יהודה כל הזמן נמצא בזה. יוסף, מי שיכול להגיד לי חטא אחד של יוסף?
שחזל.
אה?
שחזל.
מה?
בטיפר שלו, כדאי שלו.
בא לעשות מלאכתו, כן, אבל בסוף זה לא הצליח. לא, בא לעשות מלאכתו ממש, אבל הוא לא חטא. לכולי עלמה הוא לא חטא בסוף. אני שואל חטא, היה חטא? חטא בפועל.
דיבת האחים.
התורה לא כותבת שזה היה חטא. ויבא יוסף את דיבתם רעה לאביהם, הוא ראה דברים, הוא סיפר לזה, הוא לא, טקטית, הוא לא פעל נכון. אבל התורה לא מציינת את זה כחטא של יוסף. אצל יהודה אנחנו רואים, הוא הולך, הוא בא עם תמר, הוא מוכר את יוסף, אין פה מה להתחמק. אין לי יוסף חטאים.
שהוא בבית הכלא,
מה, סחרטני והזכרטני?
כן.
זה לא כתוב, זה חז"ל. זה לא פשט התורה, נכון? בסדר, חז"ל. גם רש"י זה חז"ל. חכמנו זיכרונו לברכה. כן, כי המדרש בא ואומר, בגלל מדרגת הביטחון שלו, איזה, בפשט התורה הוא לא חטא. נכון? למה יוסף לא חוטא? יוסף, איך אנחנו קוראים ליוסף? יוסף צדיק יסוד עולם. הצדיק לא יודע להתמודד עם נפילה. אם הוא נופל, הוא לא יודע איך לקום, אסור ליפול. אין לו מושג להתמודד עם הדבר הזה. לעומת זאת, יהודה, שהוא בעל תשובה, זה תכונה אחרת. זאת אומרת, זה משהו וזה, ואנחנו נקראים על שם יהודה, לא על שם יוסף. אבל המקום הזה של להיות בעל תשובה, זה לא סתם. אז הבדיחה אומרת, מקום שבעל תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים בגלל שמסריח שם. מכירים את זה, זה זה, אבל באמת, באמת, מצד האמת, בעל תשובה יש לו מעלה אחרת. אומר פה חובת הלבבות, הוא תמיד כנוע, הוא תמיד לא יכול להתגאות. אני קורא עוד במודגש, חוטא זהו שיש לו יתרון על הצדיק, שלא חטא, החטא הוא ואדומה לו. כי יש חטא שמועיל לשווא יותר מכל צדקת הצדיק, ויש צדקה שמזק את הצדיק יותר מכל חטאות השווא. למה? כי החטא גרם לך כזאת בושה, והוא הצדיק, כל הצדקות שלו גורמת לו מה? לגאווה. כמו שכתב אחד מן הצדיקים לתלמידיו, אילו לא היה לכם אבון, הייתי מפחד עליכם, ממשהו גדול מן האבון. אמרו לו, ומה הוא גדול מן האבון? אמר להם, הגאות והחינוף. אם אתם תתגאו, זה יותר גרוע מהכל. אז זה חובת הלבבות. חתם ספר, לא הבאתי אותו פה. לא מצאתי אותו, ראיתי אותו דרך מישהו שביא, לא מצאתי אותו, לא הבאתי אותו. לפנים הוא אומר, וכך אצל אהרון הכהן. זאת אהרון הכהן היה מוכרח לחתו. עכשיו אני רוצה להגיע פה להסבר. אני לא אוהב להגיע לאמירה, אנחנו, זה טוב לעשות פשרות. אני לא אוהב את זה. בסוף, יש לנו שולחן ארוך, אנחנו צריכים להיות נאמנים לשולחן ארוך, ואל תתחיל לעשות יותר מדי לומדש. אבל, אני רוצה רגע להביא הסבר למה אהרון היה אנוס על כל מה שקרה פה. באמת לא הייתה לו בחירה חופשית פה. תראו את הגמרא בעבודה זרה, ואמר רבי יהושע בן לוי, לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה. אומר רש"י, כלומר גיבורים ושליטים ביצרם היו, ולא היה ראוי להתגבר יצרם עליהם. אלא גזירת מלך הייתה לשלוט בם, כדי לתכון פה לבעלי תשובה, שאם יאמר החוטא לא אשוב, שלא יקבלנו, אומרים לו, צאו למד עם מעשה העגל, שכפרו ונתקבלו בתשובה. שואל התורת חיים, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא מכריח אותנו לחטוא, יש דבר כזה? כתוב מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, אז לא יכול להיות. אלא אומר התורת חיים, מה באמת היה החטא פה? מה באמת היה העניין? העניין הוא שיצר הרע כל הזמן מבקש להמית את האדם, ואם מן הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. מה עשה הקדוש ברוך הוא בסיפור העגל? הוא עמד מהצד. הוא לא ניסה לסייע. כשהקדוש ברוך הוא לא מסייע, אנחנו נופלים. אבל זה לא שעם ישראל לא בחר לעשות רע. עם ישראל בחר לעשות את הרע. הקדוש ברוך הוא לא סייע להינצל מהיצר. מה קרה פה עם אהרון? כדי לאפשר את הדבר הזה, מה עשה הקדוש ברוך הוא לאהרון? בוא תתחיל לעשות עם האצבע. תתחיל לפלפל. תתחיל לפלפל עם האצבע. למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה שמה יהיה? עוד פעם, זה קשה לומר את זה, אבל כביכול הקדוש ברוך הוא רצה את האבון הזה של עם ישראל. למה? כדי לפתוח אוהל לדופקי בתשובה. להראות להם שלא יהיה פתחון פה לאף אחד. להגיד שהקדוש ברוך הוא לא מקבל. הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את עמו, כל כך אוהב אותנו, שהוא רוצה להראות, דוד המלך בא ללמד תשובה ליחיד, עם ישראל בעגל בא ללמד תשובה לרבים. וכשאנחנו נכנסים למערכת הזו, של הקדוש ברוך הוא רוצה פה את הדבר הזה, אין לנו יכולת עכשיו להאשים את אהרון בסיפור. כי אהרון הופך להיות חלק מהתוכנית האלוקית. האם אהרון לא בחר פה בחירות לא טובות, התשובות הוא בחר. הוא בחר, והראיה שבסופו של דבר הוא נענש לזה. אבל האם אהרון היה אנוס על זה? התשובה היא כן. יותר מזה אומר התפארת שלמה, הוא מביא את הבעל שם טוב, שאומר, מסביר כל המחויב בדבר מוציא את אחרים מדי חובתן. זה ממר של המשנה. כל המחויב בדבר מוציא את אחרים מדי חובתן. הבעל שם טוב אמר, היכולת שלך לתקן מישהו, זה רק אם גם אתה תהיה מחויב באותו דבר. אבל אם אתה לא מחויב באותו דבר, אז אין לכם קשר, אתה לא יכול לחפר עליו. מה תפקידו של אהרון? כהן גדול, מה עושה כהן גדול? יום כיפורים נכנס קודש הקודשים, כל עניינו ומטרתו, לחפר על עם ישראל. מה רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה לאהרון? הם צריכים שיחפרו להם על העגל? אני צריך שגם אתה תהיה חלק מהסיפור. אם אתה לא תהיה חלק מהסיפור, לא תהיה להם שום אפשרות, לא יהיה מי שיחפר עליהם. באמת, מה אנחנו רואים ביום השמיני, כשאהרון מביא את הקורבן? ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, מקור 30, ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, ואי לעולת תמימים ואקרב לפני השם. ובני ישראל תדבר לאמור, קחו שעיר עזים לחטאת, ועגל וחבס בן שנת תמימים לעולה. אצל אהרון, מה לוקחים עגל בן בקר לחטאת? על מה אבל לחפר? על מעשה העגל. אתה עשית את העגל, אתה תחפר על זה. דרך הכפרה הזאת על העגל, אתה גם תוכל מה לחפר? לחפר על עם ישראל. כי ברגע שאתם שניכם נמצאים באותו אבון, יש ביניכם נקודת שייכות. משה רבנו לא היה עסוק בדבר הזה. תפקידו של משה רבנו זה לא לחפר. זה לא היה עניינו של משה רבנו. תפקידו של משה רבנו זה להניג ונחנך את עם ישראל. התפקיד של הכהן זה ליצור שלום בין האדם לבין אלוקיו. זה כל עניין הקורבנות. לקרב את ליבותיהם של ישראל להבינו שבשמיים. ולכן כביכול אהרון היה מוכרח לחתוב בדבר הזה כדי שהוא יוכל אחרי זה להרים את עם ישראל, להרים את עם ישראל מלמטה. אז אם אנחנו מסכמים בסוף, הפשרה כשלעצמה היא לא דבר טוב. היא לא דבר טוב, בדרך כלל יש לנו שולחן ארוך, או צריך ללכת עם השולחן ארוך. מתי אנחנו כן באים עם פשרה? קודם כל כשאנחנו אנוסים, כשהקדוש ברוך הוא אונס אותנו על זה, רק אנחנו פעם לא יכולים לדעת את זה, רק אחרי זה. מגלים את הזה שהיינו אנוסים כל מדרשי חזל. אבל יש איזה משהו שכשזה ממש הצלת כלל ישראל, ועניינים אז יכול להיות שיש מקום בצורה כזו או אחרת לפשרה, אבל זה חייב לבוא ממקום מאוד 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 נקי וטהור, ומאוד קשה תמיד לדעת, לוודא, אם אנחנו באמת נקיים, או שיש לנו עוד כמה מחשבות צדדיות, אז אני לא בא להכריע בסוגיה, אני רק בא בסוף לומר, שגם אנחנו מסבירים את כל המקורות, כביכול, שהם לא משחקים לטובת אהרון, ואנחנו רואים מצד אחד, שהפשרה מובילה למקומות לא בריאים ולא טובים. אולי אתם יודעים מה, זאת המסקנה, אני חושב שצריך לצאת. בסוף, אנחנו רואים שפשרות זה כדור שלג, שאתה רק מסתבך איתו. אז למה זה קרה לאהרון? הוא היה אנוס על הדבר הזה. הוא היה אנוס, הוא היה מוכרח לחתוב בזה, וכו'. אז תמיד בסוף אנחנו מוצאים גדולי ישראל גדולים. נכון, כי הם באמת היו גדולים. אנחנו צריכים להסביר את המעשים. אבל למה אצל חזל זה מצטייר בצורה כל כך, שאהרון נכשל פעם אחר פעם? אולי באמת כדי שנבין, תבין לאן הפשרה מובילה. פשרה זה לא דבר נכון במהות. אלא אדם צריך לדעת ללכת עם האמת, עם השולחן ארוך, בלי להתחיל לשחק ימין ושמאל. לפעמים קורה שבן אדם מתגלגל לתוך מציאות כזו, אבל זה צריך לבוא במקום מאוד מאוד נקי. אבל באופן עקרוני, צריך לראות שהדברים האלה מובילים למקומות לא טובים.